الليل صغير أصخش عشوي أوزو فادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי הוא מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, יום חמישי, טוב בניסן, י"ז בניסן, בית דחול המועד, פסח, תשפ"ד, מסכת בבא מציע, דף נ"ז, ישתבח שמו הגדול עד. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו, מחוץ אליו בתדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם בסיעת הדשמי הגדולה מדי בוקר, וגם בימי חול המועד פסח, תשפ"ד, את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה בשנת ה-1000 תפרש למד דלת עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי ירמיהו בן רבי בנימין וולף. בעל דברי ירמיהו בשנת תפרש מהם ה-1000 עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יצחק בן רבי מורדכי טברסקי, האדמור מסקביר. ובשנת תשי"ג עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי שמואל יצחק בן רבי צבי יפה חתן הבית הלוי ובעל רמת שמואל. ובשנת תשמ"ג עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי מאיר שלום בן רבי ישראל אבו חצירה מאשדוד, הבבא מאיר. ובשנת תשס"ה עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי שלמה בן רבי משה וולבה, בעל עלי שור ועוד ספרי מוסר. ובשנת תשס"ט עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יהודה בן רבי שמעון זייד שפירא, מראשי כולל חזוני שובל גבורת יהודה. ובשנת תשע"ב עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יחיאל צבי בן רבי יהודה שפירא, ראש כולל טל תורה, ירושלים הקדושה תיבנה ותיכונן. תהי נשמתם הגדולה צרורה בצרור החיים, וזכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועל משפחות לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ואז ימלא שחוקפינו ולשוננו רינה. לעילוי נשמותיהם הצדיקות ולעילוי נשמותיהם הקדושות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, ולעילוי נשמותיהם של הנרצחים והנטבחים על קידוש השם, אנו מקדישים את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם, בנקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך, תעמוד לנשמותיהם התאורות לפני כיסא הכבוד, וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם ועד משפחת לומדי הדף היומי ובעד כל כלל ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ואז ימלא שחוקפינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך אדוננו אלוהי ולאבותיי שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חברי בדבר הלכה, ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשו בריך הוא ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם של לימה במהירה של פצויי וחולי עמך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, תשלח מזרות תרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. תהילים, פרק י"ד, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, הייתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותה בים רע בינוס, הירדן יסוב לאחור הערים, רקדו חיילים גבעות כבני צאן, מה לך הים כי תנוס הירדן תסוב לאחור הערים, תרקדו חיילים גבעות כבני צאן, מלפני אדון חולי הארץ, מלפני אלוה יעקב, ההופכי הצור אגם מים חלמיש למעיינו מים. פרק י"ז, הללו את אדוני כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו ואמת אדוני לעולם, הללויה. חיינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים בין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוצאים לצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. חול המועד פסח, תשפ"ד, ימי חול המועד כולם קדושים ובתוכם השם, ולא נקרא חול המועד אלא מפני שם חול לגבי יום ראשון ושביעי, אבל לגבי שאר הימים מועד נקרא. וחמור עונשו של מי שמזלזל בחול המועד, כדאמרינן במסכת פסחים ובמסכת מכות. אמר רב שיש את כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרה, שנאמר, אלוהי מסכה לא תעשה לך וסמיך לי, את חג המצות תשמור, ופירש רש"י המבזה את המועדות חול המועד. שעושה מלאכה האסורה ואינו נוהג בהם קצת קדושה לכבדו באכילה ושתייה יותר מבשאר ימי החול. והטעם לפי שיש קדושה לפניהם ולאחריהם, וכן יש בהם קורבן מוסף לכל יום ונקראים מקרא קודש. הנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היום בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול. והוא היה בדף נון וב במסכת בבא מציע. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה אם מותר לחלל כסף על נחושת והתשובה. לרבי מאיר כן, ולחולקים עליו רק בשעת הדחק. שאלה שנייה, הלוקח דמי מעם הארץ אם רשאי למוכרו בלא לעשרו. והתשובה, לרבי מאיר סיתון רשאי ובעל הבית אינו רשאי, ולחכמים גם בעל הבית רשאי. שאלה שלישית, המעשר מן הצוננת על החמה, האם חלה הפרשתו ומדוע ותשובה הפרשתו חלה מפני שגם התורה מן הרעה על היפה חלה הפרשתו. שאלה רביעית, הלוקח כיכרות מן הפלטר, האם יכול להפריש מכיכרות מדפוס אחד על כיכרות מדפוס אחר ותשובה לא, שמה יפריש מן הפטור על החיוב. שאלה חמישית, באילו דברים אין דין עונה ותשובה עבדים קרקעות שטרות והקדשות. והשאלה האחרונה על דף נובד, האם שכירות נחשבת כמחירה לכל דין? והתשובה, התוספות מבארים שרק לגבי עונה ישנה גזירת הכתוב מיוחדת ששכירות תיחשב כמחירה, אבל שאר הדברים לא כאן. אלה הם התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה, הודות אשר למדנו בסייעת הדשמי הנקית אתמול, יום רביעי, תזיין בניסן, א' דחול המועד פסח, תפשין פי ד' דפינו היומי בדף נון וב במסכת בבא מציע. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי ליקר בתורף העניין ששמו התכנסנו היום הזה. יום חמישי, טוב בניסן, יוזיין בניסן, בית דחול המועד פסח, תפשין פי ד' קר בתורף העניין ותלמוד תורתנו בדף נון זין במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף נון וב עמוד א', מן המשנה המצויה 5 שורות לפני סוף העמוד, משנה הפותחת במילים אילו דברים שאין להם עונה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. במשניות הקודמות התבהר מתי יש דיני עונה וכמה הוא שיעור העונה. משנתנו מבארת באילו דברים לא נאמרו דיני הונאה, ואגב כך תביא המשנה דינים נוספים שהתמעטו בדברים אלו. אומרת המשנה, אלו דברים שאין להם דיני הונאה. בגמרא לאל בדף נון עמוד ב' התבהר שהונאה בשיעור שישית מהמקח אינה מבטלת את המקח, אלא מענה חייב להחזיר למתנה את ההפרש. ואילו הונאה בשיעור גדול משישית מבטלת את המקח. והגמרא לקמן בדף נון ז' עמוד א' תדון האם האמור במשנתנו שבדברים אלו אין הונאה נאמר רק בהונאה בשיעור שישית, שאין המענה חייב להחזיר את המעות, או שגם בשיעור הגדול משישית חידשה משנתנו שאין המקח בטל. אם כן, אומרת המשנה, אלו דברים שאין להם דיני עונה, העבדים, המוכר או קונה עבד כנעני והשטרות, שטרות חוב הנמכרים לאחרים, כדי שיקבו בהם את החוב, הקרקעות וההקדשות, גזבר שמחר חפץ של הקדש, או אדיוט שמחר עולתו שנפל במום, ואי אפשר להקריבה, וכל אלו, אם הייתה הונאה, אין הממון חוזר למתנה, בין אם מתנה המוכר ובין אם מתנה הלוקח. אגב, שהביאה המשנה דברים אלו שממועטים מהונאה, מביאה המשנה דינים נוספים שהתמעטו מהם. וכן אין להם לדברים אלו שנמנו ברש הדין תשלומי כפל אם נגנבו, וגניבה בקרקע נעשית על ידי השגת גבול, אומר המאירי, ולא תשלומי 4 ו-5, שאם גנב מהקדש שור עושה ותבחם או מחרם אינו משלם 4 ו-5 שחייבה התורה בגונב מהדיוט. אומרת המשנה דין נוסף שומר חינם שקיבל לשמור דברים אלו וטוען שנגנבו ממנו אינו נשבע שלא פשע, כפי שחייב כל שומר חינם להישבע. והראשונים נחלקו האם התורה מייתה בדברים אלו רק חיוב שבועה בשומר חינם או גם חיוב תשלומים כשידוע שפשע. וכן עושה שכר, שומר שכר על דברים אלו אינו משלם אם נגנבו או עבדו ממנו, כפי שכל שומר שכר חייב לשלם. והריטב"א מוסיף שגם שואל אינו נשבע ואינו משלם, שהרי הוא גם בכלל השומרים ולא הוזכר במשנה, כיוון שלא שייכת שאלה בהקדש. מביאה המשנה מי שחולק על דין הונאה בהקדש, רבי שמעון חולק על הדין האמור ברישה שאין הונאה בכל ההקדשות, ואומר שיש חילוק בסוגי ההקדשות. אם הם קודשים שהוא חייב באחריותן, כלומר שאם יובדו יגנבו, יתחייב להביא במקומם קורבן אחר, והיינו באופן שנדרו להביא קורבן, היה בלשון הרי עליי עולה, כאמור במסכת קינים פרק א' משנה א', איזו נדר האומר הרי עליי עולה, ואיזו נדבה, האומר הרי זו עולה, מה בין נדרים לנדבות, אלא שנדרים שמתו ונגנבו חייבים באחריותם, בנדבות שמתו ונגנבו אין חייבים באחריותם. אז אם הוא נדר להביא קורבן בלשון הרי עליי עולה, הרי קודשים אלו נחשבים כממונו והם בכלל איסור התורה, להונות איש את המיתו, ולכן אם נפל בהם מום ואפשר למוכרם, יש להם דין הונאה ככל ממון אדיוט. וכמו כן חולק רבי שמעון על תנא קמא בדין תשלומי כפל ו4 ו-5, וסובר שבקודשים שחייב באחריותם ונגנבו יש תשלומי כפל, ואם טבח או מכר יש בהם תשלומי 4 ו-5, כמבואר במשנה במסכת בבא קמא בדף ע"ד עמוד ב'. ואילו קודשים שאינו חייב באחריותם שהקדישם בלשון הרי זו עולה, ואם יובדו אינו חייב להביא קורבן אחר, אינם חשובים כממון אדיוט אלא כממון הקדש ואין להם עונה. מביאה המשנה מחלוקת לגבי דברים נוספים האם יש בהם דיני עונה. רבי יהודה אומר, אף המוכר ספר תורה ובהמה ומרגלית, אין להם דין עונה. ובגמרא לקמן, בדף נ"ח עמוד ב', מבואר הטעם שאין עונה בספר תורה, לפי שאדם קונה ספר תורה ללא קצבה, ובבהמה ומרגלית הטעם, כיוון שאדם חפץ לזווגן במתאים להם, וכגון, בבהמה אדם חפץ לזווג בהמה שיפה לך רישה בדומה לה, ומחמת כן שווה לו לשלם עליה אף יותר מערכה אמיתי. אמרו לו חכמים לרבי יהודה, לא אמרו בכלל הדברים שאין להם הונאה, אלא את אלו שנשנו ברישה, והם עבדים, שטרות, קרקעות והקדשות. זו המשנה שלנו שתחילתה בדף נ"ו עמוד א' וסיומה בדף נ"ו עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה אלו דברים שאין להם הונאה, העבדים והשטרות והקרקעות והקדשות. מבארת הגמרא מן האני מילי מניין לנו דינים אלו שאין הונאה בארבעה דברים אלו, מבארת הגמרא דתנו רבנן, שנו חכמים בברייתא. נאמר בתורה בפרשת שמיטה ויובל ספר ויקרא פרק חפי פסוק י"ד, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו. ומכך שאמרה התורה לשון מיד עמיתך, יש לדרוש שרק דבר הנקנה מיד ליד ובכלל איסור עונה, יצאו מכלל זה קרקעות שאינן מטלטלין ואינן מסרות מיד ליד. וכן יצאו עבדים מכלל עונה, משום שבכל מקום הוקשו ושבו העבדים לקרקעות, שנאמר לגבי עבדים ספר ויקרא פרק חפי פסוק מ"ו, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה. ומלשון אחוזה דרשו חכמים במסכת קידושין דף ב' עמוד ב', שהקישה אותם התורה לשדה אחוזה. ממשיכה הגמרא לבאר את המיעוטים, וכן יצאו שטרות מכלל הונאה, משום דכתיב נאמר בפסוק הזה, וכי תמכרו ממכר. ומכך שכתבה התורה לשון ממכר, משמע שמדובר במי שגופו מכור, בדבר שגופו מכור וגופו קנוי. יצאו שטרות מכלל זה שאין גופן של השטרות מכור ואין גופן קנוי, שהרי אין הקונה משתמש בגוף השטר, והשטרות אינן עומדין אצל בעליהם או אצל הלוקח, אלא כדי להשתמש בראייה שבהם לגבות את החוב מהלווה. ממשיכה הברייתא מכאן, אמרו מכך שנתמעטו שטרות רק משום שאין גופן קנוי, יש ללמוד שהמוכר שטרותיו לבסם, למוכר בסמים כדי לחסות בהם את הכלים שהוא מניח בהם את הפקת הבסמים, יש להם הונאה, כיוון שאינם נמכרים לו כדי לגבות בהם את החוב, אלא להשתמש בגוף השטרות, ונמצא שלגביו גוף השטרות קנוי ומחור, ויש בהם הונאה. נקשה הגמרא פשיטא, פשוט שכך הדין, שהרי שטרות האלו נמכרים לבסם, ככל מטלטלין להשתמש בגופם. ומדוע היינו סבורים שלא תהיה בהם הונאה, ומשום כך הוא צריכה ברייתא להשמיענו את הדין הזה? מתרץ את הגמרא, יש צורך לומר את הדין הזה כדי להפוק אל להוציא מדינות של רב כהנא. דאמר רב כהנא להיל, בדף נ"ה עמוד א', אין הונאה לפרוטות. כלומר, המענה את חברו במקח שהוא בפרוטות בלבד, אין בו דין הונאה, עד שיהיה המקח בשיעור איסר. רב כהנא דייק זאת מהמשנה שם שאמרה חמש פרוטות הן, ומנתה חמישה דינים שונים שנאמרו בפרוטה ולא הזכירה דין הונאה בפרוטה. ולוי חולק על רב כהנא וסובר שיש הונאה לפרוטות. ולדעת רב כהנא, שיעור ההונאה הוא במקח בשיעור איסר, שהוא מטבע שווה שמונה פרוטות. כמה שמלה, נשמיע לנו הברייתא שהטעם שאין הונאה בשטרות הוא רק כיוון שאין גופן מכור. אבל אם הוא מוכר את גוף השטר לבסם, שהוא משתמש בו בתור כיסוי לכלי, דהיינו שהוא משתמש בגוף השטר, יש בו הונאה, אף שבדרך כלל אין במקח כזה שווי איסר, והיינו כיוון שיש הונאה לפרוטות ולא כדברי רב כהנא. ממשיכה הגמרא לבאר, מניין נלמדו הדינים המובאים במשנה? אומרת הגמרא, מניין שאין הונאה בהקדשות, כלומר בגזבר המוכר נכסה הקדש או אדיוט המוכר את עולתו לאחר שנפל בו מום. לאמר קרא, נאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוק י"ד, אל תונו איש את אחיו. יש לדרוש שאיסור הונאה הוא רק באחיו, אדיוט כמוהו, ולא בהקדש. התבהר בברייתא הלל שדורשים מהפסוק או קנו מיד, שיש הונאה רק בדבר הנקנה מיד ליד, ולא בקרקעות. מקשה הגמרא לדרשה הזו, מתקיף לה מקשה רבה בר ממל, וכי כל איך כל איכן דכתיב, שנאמר בתורה לשון ידו, ידו ממשו? אלא מעט לפי זה קשה, דכתיב, נאמר לגבי סיחון מלך האמורי, בספר במדבר פרק חפה לפסוק חבב, והוא נלחם במלך מואב הראשון, והיקח את כל ארצו מידו עד ארנון. בפרשה שם מבואר שבני ישראל כבשו את העיר חשבון והעיירות הסמוכות לה, ולמרות שחשבון ובנותיה היו חלק מארץ מואב, והוזרו ישראל שלא להילחם במואב ולא לכבוש את ארצם, הדבר היה מותר להם, כיוון שסיחון מלך האמורי כבר כבש את חשבון ובנותיה מיד המואבים. נמצא שישראל לא כבשום מהמואבים, אלא מהאמורים, שהיו רשאים ומצווים להילחם בהם. אז האם החינמי, האם גם כאן תבאר שכוונת הכתוב, דקול ארי ביד אבינה קיטלה, שכל הארץ הייתה בידו של מלך מואב כפשטות הלשון, שנטלה סיחון מידו? והרי ודאי שאין זו כוונת הפסוק, אלא שלקחה סיחון מרשותו של מלך מואב, וידו אינו בדווקא, אלא זו לשון מושאלת לרשותו. ואם כן, החנמי גם כאן בפסוק או קנו מיד, הכוונה שכנאו מרשותו, וממילא אפשר לפרש זאת גם על קרקעות שהן ברשותו ונאמרו בהם דיני הונאה. מקשה הגמרא על המקשה, על דברי רבא בר ממל. מקשה הגמרא וכי אפשר לומר כן דכל איך דכתיב ידו לב ידו ממשו? אלא רשותו? והתניא בראשונין ובברייתא לגבי חיוב גנב בתשלומי כפל נאמר בפסוק בספר שמות פרק כ"ב פסוק ג' אם ימצא תימצא בידו הגניבה משורת חמור עצה, חיים שניים ישלם. אין לי ללמוד מה הפסוק שהגנב מתחייב בכפל, אלא כשגנבה בידו וכנאה במשיכה או בהגבה. אבל אם נכנסה בהמה מעצמה לגגו או לחצרו וקרפיפו, שזה מקום המוקף גדר ונעל בפניה, מניין שקנתה לו חצרו את הבהמה והתחייב בכפל? תלמוד לומר, השמיע לנו הפסוק את הדין הזה שנאמר, אם ימצא תימצא מכל מקום, לרבות גם את גגו, חצרו וקרפיפו, שאם גנבם בדרך זו מתחייב כפל. יש לדייק מהברייתא, טעם הטעם שיש חיוב כפל בחצרו, הוא רק כיוון דכתב רחמנא בפירוש, אם ימצא תימצא. עליו אחי, אבל אם לא היה נכתב ריבוי זה בפסוק, והמינה היינו אומרים דכל איך בכל מקום, דכתב ידו, שכותב הפסוק לשון ידו, ידו ממשו, ושלא כדברי רבא בר ממל שלשון ידו מתפרשת בכל מקום, כרשותו, ומביאה הגמרא ראייה נוספת שידו, היינו ידו ממש, ותותניה בברייתא נוספת שנינו כך, נאמר בפסוק לגבי גירושי אישה, ספר דברים פרק כ"ד פסוק ג', וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה, אין לי ללמוד מן הפסוק הזה, אלא שהאישה מתגרשת במסירת הגט לידה ממש, אבל אם הניח הבעל את הגט בגגה של האישה או בחצירה וקרפיפה, מקום מגודר מניין שהיא מגורשת, תלמוד לומר, ונתן מכל מקום, כלומר מכך שלא אמרה התורה, ובידה יתננו, יש לדרוש שגם נתינה לחצירה מועילה. יש לדייק מהברייתא, הטעם שמועילה נתינה לחצירה, הוא כמדי כתב רחמנא ונתן, עליו אחי, אבל לולי הפסוק הזה, אבי אמינה, דכל איך דכתב ידו, היינו ידו ממש, ושלא כדברי רבא בר ממל, שמשמעות ידו בכל מקום היא רשותו. דוחה הגמרא את דברי רבא בר ממל, ומיישבת את קושייתו, אלא לעולם יש לומר, דכל לשון ידו הכתובה בתורה ידו ממשו. וכמו שדרשה הברייתא להן מהפסוק אוקנו מיד, שנאמר בהונאה שמדובר רק בדברים הנקנים מיד ליד ולא בקרקעות. את הפסוק שנאמר לגבי סיחון ויקח את כל ארצו מידו, יש ליישב שיין יעתם, שונה הפסוק שם. משאר הפסוקים, כיוון דלק עליהם אימר אחי, לא ייתכן לפרש את הפסוק כפשוטו, שהארץ הייתה בידו של מלך מואב. אלא בוודאי כיוון את הפסוק שלקחה מרשותו, אבל בשאר הפסוקים, שאפשר לפרש שידו היא ידו ממש, יש לפרש כן. מסתפק רבי זיירא, אם דיני עונה נאמרו רק במחירה או גם בסחירות. באי רבי זיירא, הסתפק רבי זיירא, סחירות, אדם הסוחר מחברו בהמה או כלים. והייתה עונה בדמי הסחירות, האם יש לו עונה בחייו המענה להשיב את המעות או שאין לו עונה? מבאר רבי זיירא את צדדי הספק. האם נאמר שכיוון שלשון וכי תמכרו ממכר אמר רחמנא אמרה התורה לגבי עונה, אז יש ללמוד שנאסרה עונה רק במחירה, אבל לא נאסרה בסחירות. או דילמה או שמה נאמר, לא שנה, אין שינוי וחילוק בין מחירה להשכרה, וגם בסחירות נאמרו דיני עונה. פושט אביי את הספק, אמר לאביי לרבי זיירא, מי כתיב וכי נאמר בעונה ממכר לעולם, שמשמעותו מחירה גמורה ולא סחירות? והרי ממכר סתם הכתיב, נאמר רק ממכר סתם. והאינמי גם סחירות ביומי, ביום שלה, כלומר בשעת הסחירות, מחיראי, שהרי החפץ קנוי לסוחר לאותו זמן, והיא בכלל ממכר שעשרה בו התורה את העונה. מביאה הגמרא אופן נוסף, שיש להסתפק אם יש בו עונה. באי רבה הסתפק רבה, אדם שנטל חיטין וזרען בקרקע, ולפני שישרישו בקרקע, מחרן לחברו שיקצרן לעצמו כשיגדלו. מהו? מה דינם של החיטים? האם הם כמטלטלין ויש להם עונה? חל בהם דיני עונה? או שדינם כקרקע ואין להם עונה, מבאר רבה את צדדי הספק, האם חיטים אלו כמן דשדיין בחד הדמיין, כמו שמושלכות בקד הם נחשבות, שהרי עדיין לא ישרישו בקרקע והרי הם כמטלטלים שיש להם עונה, חלים בהם דיני עונה, או דילמה או שנאמר שכיוון שהחיטים תמונות בקרקע, הרי אף שעדיין לא ישרישו מכל מקום בטלינו על גב ערה, ביטלן המוכר לקרקע בדינם כקרקע שאין בה עונה. מברר את הגמרא היחידה מבאיזה אופן מדובר בספק הזה, אילי מה אם נאמר שמדובר, דאמר איו, שאמר המוכר לקונה, שדי בשיטה, השלחתי, כלומר זרעתי באדמה שש סעין, והוא לוקח שילם לו מחיר של שש סעין, ואחר כך התוסעדי ואמרי די לו שדה בה אל החמישה, באו עדים ועידו שזרע בה רק חמישה סעין, לא ייתכן שבזה מסתפק רבה, דאמר רבה כל דבר שנמכר במידה, וכן דבר שנמכר במשקל ושבמניין, אפילו אם טעו במחירתו, בשיעור שהוא פחות מכדי עונה, והיינו פחות משישית המקח, מכל מקום כיוון שלא נתן לו את השיעור שהסכימו עליו, חוזר החפץ לבעלה והמקח בטל משום מקח טעות. ואם מדובר שהחיטים נמכרו במידה מוטעת, הרי אפילו אם היה דינם כקרקע שאין בה הונאה, היה המקח בטל משום מקח טעות, שהרי אף בקרקעות נאמר דין מקח טעות. אלא מבארת הגמרא את הספק, מדובר באופן דאמר יהוא, אמר המוכר שדי בה כדי בילה, זרעתי בה כפי מה שהיא הייתה צריכה וראויה להיזרע. בגלי מילתא והתברר הדבר דתאה מוכר בהשארתו ולא שדה בה כדי בילה, ולא זרה בה כפי הצורך, ובדבר כזה התלוי בעומדן הדעת, מצוי שבני אדם טועים ודינו ככל עונה. והספק של רבה הוא לגבי מכירת החיטים, האם יש להם עונה או שאין להם עונה. וכצדדי הספק שהתבהרו לאל, האם החיטים הללו כמן דשדי בקד הדמיין, הם נחשבות כמונחות בקד ויש להם עונה, כי הם מטלטלין. עודיל מבטלינו אגב ערה, ביטלם אגב הקרקע שאין בה עונה. מסתפק רב הספק נוסף בעניין הזה, אם התובע טוען שנתן הפועל 6 סעין לזרוע וזרה רק 5, והנתבע אומר שזרה 5.5, ונמצא שהנתבע מודה במקצת התביעה, אלא שהודעתו היא בחיטים הזרועות בקרקע, האם נשבעים עליה שבועה דאורייתא של מודה במקצת, או שאין נשבעים עליה, כיוון שדינן כקרקע ואין נשבעים עליה. ודין זה שאין נשבעים על הקרקעות נלמד במסכת שבועות בדף מבית עמוד ב', מכלל ופרט וכלל, מהפסוק שנאמר לגבי חיוב שבועה על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שה, על סלמה, על כל הבדלה. בצדדי הספק הם, האם חיטים אלו שלא ישרישו כמן דשדיין בקד הדמיין, כמישהו מונחות בקדם, והרי הם כמטלטלים שנשבעים עליהם, או דילמה בטלינו אגב ערה, בכך שזרה את החיטים ביטלם לקרקע, והם נשבעים עליהם, כדין קרקע שהם נשבעים עליה. מסתפק רבה, עוד ספק, ממש ממש מעניין עדי יומה. היום א' לעומר, הקרבת קורבן העומר, בזמן בית המקדש ייבנה במהרה בימינו הייתה היום. השתבח שמו הגדול עד, נאמר בתורה בהבאת העומר ספר ויקרא פרק כ"ג פסוק י"ד, ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה עד אביאכם את קורבן אלוקיכם. ומכאן שאסור לאכול מהתבואה החדשה שצמחה בשנה זו עד הבאת קורבן העומר, שזה היום כשיבנה בית המקדש, ט"ז בניסן, למחרת השבת. מסתפק רב, החיטים אלו הזרועות באדמה, עם עומר מתירן באכילה מאיסור חדש, או שאין עומר מתירן. והבינה עכשיו הגמרא שהספק הוא בתבואה שצמחה מאותם חיטים. מבררת הגמרא באיזה אופן שייך הספק הזה. שואלת הגמרא היחידה מי, באיזה אופן מדובר? אי דעה שרוש, אם באופן שהחיטים ישרישו באדמה קודם הבאת העומר, תנינה. כבר שנינו את הדין הזה, והיא דלא אשרוש, ואם הם לא נשרשו באדמה, תנינה, גם את זה שנינו. ומביאה הגמרא את המקום בו נשנו הדינים הללו, דתנן, משנה במסכת מנחות בדף עין עמוד א' לגבי חמשת מיני דגן שאסורים באכילה קודם הבאת העומר. אם ישרישו קודם להבאת העומר, העומר מתירן באכילה. ואם לאו, אם לא היו מושרשים בזמן הבאת העומר, אלא ישרישו לאחר מכן אסורים באכילה עד שיבוא העומר הבא, בשנה הבאה, ואם כן, ודאי שרבה לא יסתפק באופנים הללו. בשיבה הגמרא לא צריכה לא הוצרח רבה להסתפק בדין הגידולים שדינה מבואר במשנה, אלא הספק הוא באופן דחצדינו, קצר את החיטים וזרינו וחזר בזרעם קודם לעומר, ואת אלי עומר בחליף אילויי. ועברה עליהם הבאת העומר כשהם תמונים בקרקע, ולא אשרוש ולא ישרישו חיטים אלו באדמה קודם לעומר. מהו למין כתומי חלמיניו, האם מותר לקחת ולאכול את החיטים הללו ואין בהם איסור חדש? וצדדי הספק הם, האם חיטים אלו כמן דשדיין בחד אדמי, הם נחשבים כמושלחים בקד, ושרינו עומר, והתיר אותם העומר באכילה, עוד אילמה או שמה נאמר, כיוון שנזרעו באדמה, בטלינו אגב הרה, ביטלם הבעלים לקרקע, וכיוון שכך אין העומר מתירן. מסיימת הגמרא תיקו, שאלות אלו עומדות בספק ולא הוכרעו, תיקו רוב האותיות של המילה תיקום, תעמוד השאלה במקומה, ותיקו זה ראשי תיבות של תשבי על אוליהו הנביא בבוא לבשר על הגאולה במהרה בימינו, יתרץ קושיות ואיבעיות. גם את הספקות הללו כולם יתרץ אליהו הנביא. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף נ"ו עמוד א', אילו דברים שאין להם הונאה, העבדים והשטרות והקרקעות וההקדשות. מבררת הגמרא, האם דין זה נאמר גם בהונאה יתירה על שטות המקח, או רק בהונאה של שטות? אבל כששיעור ההונאה הוא יותר משטות, יש בדברים אלו משום ביטול מקח. בדין הזה של ביטול מקח התבאר לאל בדף נ"ו עמוד ב' לגבי הונאה של מטלטלין, אמר רבה הלכת ההלכה היא, פחות משטות נקנה מקח, יותר על שטות ביטול מקח, שטות בדיוק קנה, המקח חל, ומחזיר עונה את ההפרש, יחזיר המענה למתענה. אמר רבה, אמר רב חסה, בשמו של רב חסה, באי רבי עמי, הסתפק רבי עמי, דין עונה. הרי שנינו במשנה שאין להם לעבדים שטרות, קרקעות והקדשות. אין להם דין עונה. האם דין ביטול מקח יש להם או אין להם? כלומר, אם שיעור העונה היה יותר משישית המקח, שבאדיוט ובמטלטל נתבהר לאל, ודפנו נמוד ב' שהדין הוא שהמקח בטל לגמרי, האם גם בקרקעות והקדשות המקח בטל, או כשם שאין בהם דין עונה, כך אין בהם דין ביטול מקח, וזה הספק הם, האם ביטול מקח הוא מדיני מקח טעות, וממילא, אף שדברים אלו התמעטו מדין עונה, לא נתמעטו מדיני מקח טעות, או שכיוון שאין כאן טעות בחשבון, אלא טעות בדמי החפץ, וגם לא יטעו בדבריו לומר לו שזהו שווי החפץ באמת, אין זה מקח טעות אלא עונה, וכיוון שמייתה אותם התורה מדין עונה, הרי הם ממועטים אף מדין ביטול מקח. פושט רב עמי את הספק, אמר רב נחמן, הדר חזר ואמר רב חסה, פשיט רבי עמי, פשט רבי עמי את הספק ואמר, הונאה אין להם, אבל ביטול מקח יש להם, כיוון שזהו מקח טעות, ודברים אלו לא התמעטו ממנו, ולכן, אם הייתה הטעות ביותר משישית, המקח בטל. אומרים התוספות בדיבור המתחיל, אמר רב נחמן, שמשמע מלשונו של רב נחמן, שאף הוא סובר שיש ביטול מקח בקרקעות, שהרי אמר כן בשם רב חסה, שהיה רבו. מקשים התוספות מהמבואר לקמן בדף קופחת עמוד א', שאמר רב נחמן לגבי המוכר קרקע ב-200 והתברר שהיא שווה רק 100, שהמקח קיים, כיוון שאין הונאה לקרקעות. והרי בשיעור גדול כזה שהוא הרבה יותר משישית ודאי יסבור רב חסה, שיש בו ביטול מקח גם בקרקעות. תרצים תוספות רבינו פרץ שביטול מקח הוא רק שההונאה הייתה בשיעור חצי מהמקח ממש, כשמחר לו שווה מנה ב-200. ואילו שם מדובר כשהמקח היה קצת יותר מחצי. מביאה הגמרא דעות נוספות של המוראים בעניין הזה. רבי יונה אמר, ההקדשות, לגבי הקדשות אמר רבי יוחנן את הדין שיובא לאלן, ורבי ירמיה אמר הקרקעות. על קרקעות אמר רבי יוחנן את דינו. בתרוויו ושני המוראים אלו, משמי דה רבי יוחנן אמרו, משמו של רבי יוחנן אמרו את ההלכה הזו, עונה אין להם אבל ביטול מקח יש להם, אלא שנחלקו לגבי מה אמר זאת רבי יוחנן. רבי יונה אמר כן על הקדשות, שביותר משטות יש דין ביטול מקח, כיוון שזהו מקח טעות, ולרבי ירמיה אמר זאת רבי יוחנן על קרקעות. ומבאר את הגמרא מה יסבור כל אחד מהמוראים באופן שנקט חברו. מנדה אמר ההקדשות, רבי יונה שאמר שרבי יוחנן אמר את הדין הזה של ביטול מקח על הקדשות, ולדבריו אף שבוודאי כלפי הקדש שהוא ממון השם לא שייך את טעות, מכל מקום הוא סובר שמקח טעות הוא ומקחו בטל. אז כל שכן שיסבור כן הקרקעות, שכיוון שהוא ממון חברו, ויתכן שטעה זהו מקח טעות ומקחו בטל. אבל מנדה אמר רבי ירמיה שאמר שרבי יוחנן אמר את הדין הזה הקרקעות, היינו כיוון שיתכן שחברו טעה במקח ולכן המקח בטל, אבל ההקדשות לא. לא אמר רבי יוחנן את הדין הזה, שהרי כלפי השם לא שייך את טעות, וכמו שאין הונאה בהם, כך אין בהם ביטול מקח. אומרת הגמרא וסברה זו שאמרנו בדברי רב ירמיה שאין ביטול מקח בהקדש, היינו כדי שמואל, דאמר שמואל חפץ של הקדש השווה מנה שחילילו אדם אפילו רק על שווה פרוטה מחולל. ואף שהחפץ שווה הרבה יותר, מכל מקום לא שייך בו דין ביטול מקח, כיוון שהקדש התמעט מעונה וגם לא שייך בו מקח טעות. שהרי לא שייך את טעות כלפי השם. מקשה הגמרא לממרה זו של רבי יוחנן, מדברי רבי יוחנן עצמו במקום אחר. תנא נתם שנינו במשנה שם במסכת תמורה בדף חווה ועמוד ב' שהמחלל בהמת הקדש תמימה הראויה למזבח על בהמת חולין לא עשה כלום, כיוון שאין הבהמה הראויה למזבח יכולה לצאת לחולין. אבל אם היה קודש בעל מום, אם בהמת ההקדש הייתה בעלת מום, יצא לחולין בחילולו, ואף אם בהמת ההקדש שווה יותר מהבהמה שחילל עליה חל החילול, ובאופן כזה צריך לעשות לו דמים, עליו לתת להקדש את הממון שהייתה בהמת החולין חסירה בשוויה מבהמת ההקדש. יש מחלוקת המוראים ביור המשנה. אמר רבי יוחנן, מה ששנינו במשנה שיצא לחולין אף עם חיללה על פחות משוויה, הוא דבר תורה, כיוון שהקדש התמעט מדין הונאה. ומה ששנינו שצריך לעשות לו דמים, היינו מדבריהם מתקנת חכמים. בריש לקיש אמר, גם מה ששנינו שצריך לעשות לו דמים הוא מן התורה, כיוון שאמרה התורה לעניין הקדש לשון ערכך. והיינו שיהיה פדיון כערכו האמיתי של ההקדש. מבררת הגמרא את מחלוקתם ושואלת הגמרא במה יסקינן, באיזה אופן אנחנו עוסקים במשנה הזו, כלומר מה הפרש בין שווי בהמת ההקדש לבהמת החולין שחילל עליה, שעליו נאמר במשנה שיש לה שלימו בדמים. אילי, מה אם נאמר שהפרש ביניהם היה בכדי הונאה, בשיעור הונאה, והיינו שישית, אם כן קשה, באלי מה ריש לקיש. וכי באופן זה יאמר ריש לקיש שצריך לעשות לו דמים דבר תורה? באתנן הראשנינו במשנתנו, לאל בדף נונבב עמוד א', אילו דברים שאין להם הונאה, הקרקעות והעבדים והשטרות וההקדשות. וכיצד ייתכן שמן התורה יהיה חיוב להשלים את ההונאה מאחר שהקדש ממועט והתמעט מהונאה? ואלא אם תאמר שמדובר שהיה הפרש בשיעור של ביטול מקח, והיינו יותר משישית, גם בזה יהיה קשה. בעל אימא רבי יוחנן, האם בזה יאמר רבי יוחנן שצריך לעשות לו דמים רק מדבריהם, רק מדברי חכמים? ואמר רבי יונה, ההקדשות, ורבי ירמיה אמר, הקרקעות, ותרוויו משמי דרבי יוחנן אמרי, ושניהם אמרו משם רבי יוחנן, עונה אין להם, אבל ביטול מקח יש להם. כלומר, הרי לדברי רבי יונה, רבי יוחנן סובר שבהקדשות יש ביטול מקח. ואם כן מדאורייתא עליו להשלים את המעות, וקשה יהיה לדבריו, איך אמר רבי יוחנן שחיוב השלמת המקח בבהמת הקדש הוא רק מדרבנן. אבל לדברי רבי ירמיה לא קשה, שהרי לדבריו רבי יוחנן סובר שבהקדשות אין ביטול מקח, ולכן צריך להשלים את הדמים רק מדרבנן. תרץ את הגמרא, לעולם אפשר לומר שהמשנה עוסקת באופן שההפרש הוא בשיעור של ביטול מקח, והיפוך, ויש להפוך את השיטות במחלוקת הזו. את דבריו של רבי יוחנן יש להפוך לדברי ריש לקיש, שהוא אומר שצריך להשלים את הדמים רק מדברי חכמים, ואת דבריו של ריש לקיש יש להפוך לדברי רבי יוחנן, שהוא אומר שצריך להשלים את הדמים מן התורה, והיינו כדברי רבי יונה בשם רבי יוחנן, שבהקדש יש ביטול מקח, מן התורה. והראשונים נחלקו בביאור השיטות במחלוקת הזו, ונאמרו בזה שלושה דרכים. הריטב"א כתב בשם רש"י, שבין לרבי יוחנן ובין לריש לקיש, יוצאת בהמת ההקדש לחולין לגמרי, כפשטות לשון המשנה, יצא לחולין. במחלוקתם היא, האם חיובו לשלם את ההפרש הוא מן התורה או מדרבנן? תוספות בדיבור המתחיל יצא, וכן הרשב"א כתבו שלדעת רבי יוחנן, אם לא נהפוך את השיטות, שהבהמה יוצאת לחולין מדאורייתא והשלמת המעות היא רק מדרבנן, הרי היא פדויה לגמרי אף קודם שישלים את המעות. אמנם לריש לקיש שמדאורייתא עליו להוסיף מעות, לא יצא כל הבהמה לחולין, אלא התחללה רק כנגד הדמים שנתן בה, וכשיוסיף וייתן גם את השאר, תצא כולה לחולין. והריטב"א פירש בשם רי, שהמחלוקת האם חל הפדיון כלל או לא, לדעת רבי יוחנן יצא הבהמה לחולין כעיקר דין התורה, וחייב מדרבנן להוסיף את הפרש הדמים, ולריש לקיש לא יצא הבהמה כלל לחולין, ואפילו לא כנגד המעות שנתן. ומה שאמרה המשנה יצא לחולין, היינו שאם יוסיף בדמיה עד כדי שוויה אמיתי, תיצא לחולין. ונקטה המשנה בלשון הזו, כיוון שברישה התבהר שבהמה תמימה אינה יוצאת כלל לחולין, ואפילו אם יפדה אותה בדמיה. מבארת הגמרא במנך לקור רבי יוחנן וריש לקיש. במאי כמפליגי, במנך לקור רבי יוחנן וריש לקיש, כלומר באיזה דין תלויה מחלוקתם, האם חייב המחלל להשלים את הדמים מן התורה ומדרבנן. מבארת הגמרא מחלוקתם היא בדינו של שמואל שהובא לאל, דאמר שמואל חפץ של הקדש, השווה מנה שחיללו אדם על שווה פרוטה, מחולל. מר איתלה דשמואל, ומר לאיתלה דשמואל. האומר שמן התורה אינו צריך להשלים את ההפרש אלא מדרבנן, הוא סובר את דינו של שמואל שאפשר לחלל את ממון ההקדש אף על דברים ששווים פחות ממנו, ואף שההפרש הוא יותר משישית, כיוון שלא שייכת טעות כלפי הקדש. ומי שאומר שחיובו להשלים את ההפרש הוא מן התורה, אינו סובר את דינו של שמואל, אלא אי אפשר לחלל הקדש על ממון השווה פחות מההקדש בשיעור שישית, ואף שלא שייכת טעות כלפי הקדש. מכל מקום, אין זו דרך מקח, שהרי לגבי אדיוט יש בזה ביטול מקח, ולכן אם חילל בהפרש כזה, חייב מן התורה להשלים את ההפרש. מביאה הגמרא ביור נוסף במחלוקתם. היא באה את אימה, אם תרצה תפרש את מחלוקתם באופן אחר. דקולי אלמא גם רבי יוחנן וגם ריש לקיש, איתלהו דשמואל, שאפשר לחלל הקדש השווה מנה על שווה פרוטה, שניהם סוברים את שיטת שמואל. ואחר וכאן לגבי בהמה, שחיללו על בהמה אחרת השווה פחות ממנה, באק המפליג בזה נחלקו. מר סבר אומר שמן התורה חייב להוסיף את ההפרש, סובר שדין זה שאפשר לחלל שווה מנה על שווה פרוטה נאמר בהקדש שחיללו, כלומר דווקא אם כבר חיללו אין, אז חל חילולו, אבל לכתחילה לא יעשה כן, כיוון שאמרה תורה לשון ערכך, ומשמע שיש צורך שיהיה פדיון בערך ההקדש, ולכן אף שבדיעבד כשחיללו על פחות משוויו חל החילול, מכל מקום חייב להשלים את ההפרש מן התורה, אלא שגם אם לא ישלים יחול החילול. ומר סברה אומר שרק מדרבנן חייבו להשלים את ההפרש, סובר שאפילו לכתחילה אפשר לעשות כן, כיוון שפירוש לשון ערכך שאמרה תורה, היינו ערך כלשהו, ואפילו שאינו שווה כערך ההקדש, ולכן מן התורה אינו חייב להוסיף כלום. ואף מדרבנן מותר לעשות כן לכתחילה, אלא שמכל מקום חייבו חכמים להשלים לאחר זמן. מביאה הגמרא ביור נוסף במחלוקתם, וחוזרת בה ממה שסברה עד כה, שנחלקו בשיעור של ביטול מקח. איבה את האמא אם תרצה, אומר לך ביור אחר במחלוקתם. לעולם מחלוקתם היא באופן שההפרש בין שווי בהמת ההקדש לבהמה שחילל עליה הוא כדי עונה, רק שישית משוויה ולא יותר, ולא תיפוך, ואין להפוך את השיטות. שהרי הגמרא מעמידה עכשיו את המחלוקת באופן שההפרש היה כדי עונה, ואם נהפוך את השיטות, נמצא שרבי יוחנן הוא הסובר שחייב להוסיף את ההפרש מן התורה, וזה לא ייתכן. שהרי רבי יונה אמר בשמו, לגבי הקדשות שעונה אין להם, ובדבריו אין לפרש שכוונתו שאין להם, שאינם בתורת עונה וחוזר המקח. וכמו שיפרש רב חיסדא את המשנה, שהרי אם כן לדבריו אין חילוק בין שיעור הונאה לשיעור ביטול מקח. ואילו המשך דבריו הוא שביטול מקח יש להם, ומשמע שיש חילוק בין הונאה לביטול מקח. אם כן מחלוקתם היא באופן שההפרש בין שווי בהמת ההקדש לבהמה שחילל עליה הוא כדי הונאה רק שישית משוויה ולא יותר, ולא תיפוך, ואין להפוך את השיטות. אלא רבי יוחנן הוא אומר שהחיוב להוסיף את ההפרש הוא רק מדרבנן, וריש לקיש הוא אומר שחייב להוסיף מן התורה. ובדרב חיסדא כמפליגי, מחלוקתם היא בדברי רב חיסדא, דאמר רב חיסדא, מהי כוונת משלטינו לאל בדף נובב עמוד א' במה שאמרה לגבי הקדשות שאין להם עונה, לא שאין להם דין עונה הכלל, אלא שאינן בתורת דיני עונה נוהגים בעדיות אלא דינם חמור יותר. ואפילו אם הטעות הייתה פחות מכדי עונה, פחות משישית, שבעדיות אין זו עונה כלל, אלא מכילה, בהקדש הדין הוא שחוזר מחזיר את דמי העונה. וריש לקיש סובר כרב חיסדא, ולכן אמר שמן התורה חייב המחלל להוסיף את ההפרש בין שווי הבהמה שחילל עליה לבין שווי בהמת ההקדש. ואילו רבי יוחנן החולק על רב חיסדא ומפרש את המשנה שהקדשות אין להם עונה כפשוטה, שאף אם עונה את ההקדש המקח קיים, והוא הדין אם חיללו את ההקדש על חולין השווה פחות בשישית, החילול חל, אלא שמדברי חכמים צריך המחלל להוסיף את ההפרש. אמנם אם היה הפרש יותר מכדי עונה, בשיעור של ביטול מקח. גם רבי יוחנן מודה שאין החילול חל, אפילו מן התורה, כמו שאמר רבי יונה בשמו, לאל בדף נ"ז עמוד א', שביטול מקח יש להם. כעת עוברת הגמרא לדון בדברי רב חיסדא ומקשה עליו מברייתא. מי טבעי, שנינו בברייתא נאמרו דיני ריבית ועונה לעדיות, ואין ריבית ועונה להקדש. והמיעוט הזה נלמד מהפסוק לא תשיך לאחיך, מלשון לאחיך, יש למעט את ההקדש. ומוכח שאין כלל טענת הונאה בהקדש, ואילו לדעת רב חיסדא אפילו בפחות משישית יש טענת הונאה להקדש וצריך להשלים את הדמים. תרץ את הגמרא, מי אלימה ממתניתין? דאוקימנה בתורת הונאה? וכי הלשון שבברייתא חזקה ועדיפה מהלשון שבמשנתנו, שהרי העמדנו וביארנו את האמור בה שאין להם הונאה, הכוונה שאינם בתורת הונאה, אלא אפילו בפחות מכדי הונאה חוזר. החנמי גם כאן, את הברייתא יש לבאר כך שיש ריבית ודין הונאה לעדיות, שרק אם ניתנה בשישית יכול המתענה לחזור ולתבוע את הונאתו, ואין ריבית ודין הונאה להקדש, אלא אפילו בפחות משישית מחזיר את ההונאה. מקשה הגמרא, יחי, אם כך שכוונת הברייתא לומר שבהקדש הדין הוא שמחזיר את ההונאה, גם בפחות משישית, וכי היינו דקטני, סיפה, זה ביור מה ששנינו בסיפה של הברייתא, זה חומר דין, זהו חומרה שיש בה עדיות יותר מבהקדש, והרי לדברי רב חיסדא, הדין הוא להפך, חומר שיש בהקדש יותר מבעדיות, שעדיות אינו מוסיף ממון אלא בעונה של שישית המקח, ובהקדש אפילו אם העונה הייתה פחות משישית חייב להשלים. תרץ את הגמרא, הסיפה אומרת שדין זהו חומר בעדיות מבהקדש, אמרה זאת הריבית, על דין ריבית, שהוזכר ברישה שאינו נוהג בהקדש, ובזה עדיות חמור ממנו שנוהג בו דין ריבית. מקשה הגמרא, אם הסיפה נאמרה רק לגבי ריבית, ובאמת לגבי עונה ההקדש חמור מעדיות, לתנינמי, תכתוב הברייתא גם, זה חומר בהקדש מבעדיות העונאה, שלגבי עונה יש חומר בהקדש יותר מבעדיות, שאפילו בפחות משישית, חייב להשלים את הדמים להקדש. מתרץ את הגמרא, אחי אשתה, וכי כך נראה בעיניך לומר עכשיו, להשוות בישלמה מובנת ונוחה, לשון הברייתא כפי ששנויה עכשיו, זה חומר בעדיות מבהקדש, כיוון שזו החומרה היחידה שיש לעדיות על ההקדש, ששייך לומר עליה את הלשון זה, ותו לא, ואין עוד חומרות אחרות. אלא לגבי חומרת הקדש שיש בו הונאה בפחות משישית, וכי שייך לומר זה חומר בהקדש מבעדיות ותו לא, ואין עוד חומרות, הרי יש עוד חומרות רבות של הקדש על העדיות. ולכן לא כתבה זאת הברייתא. מבארת הגמרא את האמור בברייתא שאין בהקדש דין ריבית. שואלת הגמרא, ריבית בהקדש היחידה מבאיזה אופן נאמר שאין דין ריבית בהקדש, והבינה הגמרא בפשטות שמדובר בהקדש שילבה לעדיות בריבית ולא להפך, שעדיות שילבה להקדש בריבית, כיוון שאין הקדש יכול לתת ריבית לעדיות, שאין למעות הריבית על מה להתחלל. כך אומר הרצבש שמביאו השיטה מקובצת. אז אם כן, שואלת הגמרא ומבררת הגמרא, ריבית להקדש באיזה אופן נאמר, הילא אם נאמר שמדובר דאוז פי שילבה לו הגזבר של הקדש 100 זוז ממעות הקדש בתמורה לכך שישיב 120, ועלו באופן כזה מעל הגזבר, שהרי בכך שילבה הוא הוציא מעות הקדש לחולין ללא תמורה שניתנה לו מיד, ולא התחללו מעות ההקדש על ממון אחר, ואף שמעילה היא רק כשהמועל היה שוגג, הרי גם כאן שגג הגזבר וחשב שמותר לעשות כן כדי שהקדש ירוויח את הריבית. ומוסיפים התוספות בדיבור המתחיל, כיוון כי אי אפשר לפרש שהגזבר עשה זאת במזיד, כיוון שאין מעילה במזיד, הרי זה עדיין ממון הקדש ושייך באופן זה ריבית בהקדש, הרי אם לא הייתה מעילה על ידי הגזבר, הרי לא זכה לווה בממון כלל, ואסור לו להשתמש בממון הקדש, ושוב אין כאן ריבית להקדש. וכיוון שמעל הגזבר הדינו שיצאו מעותיו, המעות שנתן לו לחולין, ואב אלו יהודי אדיוט, והרי הם שייכים לגזבר שהוציאם בחיללם, כיוון שהוא מתחייב להשיב תמורתם להקדש קרן וחומש. וכתב אבני נזר שמוכח מכאן שהחיוב בתשלומים מקנה את הדבר למתחייב, ואין כאן הלוואת הקדש כלל, ואם כן, אין לפרש שזו כוונת הברייתא במה שאמרה שאין דין ריבית בהקדש. מבארת הגמרא, מה רב הושעיה, באמת אין הברייתא עוסקת בהלוואה ממש, של אחא במאי עסקינן, באיזה אופן עוסקת הברייתא? כגון שהגזבר נתן ממון לאדם מסוים, ותמורת זאת קיבל עליו אותו אדם לספק סלטות, להביא להקדש סולת למנחות במשך כל השנה, מארבע לפי ערך של ארבעה סעין בסלע, אף שעדיין לא ידעו כמה יהיה שווי הסלטות בשוק, ולאחר זמן עמדו הסלטות משלוש סעין לסלע. ולגבי עדיות הדינו שאסור לפסוק על מקח בסכום מסוים קודם שנקבע השער, המחיר בשוק. כמבואר לקמן בדפיין בית עמוד בית, שיש בזה משום ריבית שהרי קיבל את כל הממון בתחילת השנה לפני שסיפק את כל הסלטות. ותמורת זאת, שקיבל את הממון לפני המקח והוא יכול להשתמש בו, הוא נותן את הסלטות בזול. לפי ארבע סעין בסלע. והרי זה כריבית על הלוואת המעות, מכל מקום בהקדש מותר הדבר. ועל זה אמרה הברייתא שאין ריבית להקדש. ואומנם גם בעדיות אין זו ריבית דאורייתא, שהרי ריבית האסורה מן התורה היא רק ריבית קצוצה, שקבעו מתחילה שישלם לו יותר תמורת ההלוואה, ואילו באופן שהתחייב לתת לו סולת, והתייקרה הסולת, בדרך מקרה אין זו ריבית דאורייתא אלא דרבנן. ומוכיחה הגמרא שבהקדש מותר לעשות כן כדתנן. שנינו במשנה במסכת שקלים פרק ד' משנה ת' המקבל עליו לספק להקדש סלטות לכל השנה מארבעה סעין לסלע ונתייקרו ועמדו משלוש סעין לסלע. מספק כל השנה מארבע כפי שסיכמו בתחילה אף שהוא מפסיד בכך. אבל אם קיבל לספק סלטות משלוש סעין לסלע ואוזלו ועמדו מארבע סעין לסלע, מספק מארבע כפי השווי עכשיו בשוק ואף שיש לו הפסד בכך. כיוון שבכל אופן יד הקדש על העליונה. והיינו, כיוון שמעיקר הדין כסף קונה וכיוון שנתן הגזבר מעות למוכר תמורת הסלטות של כל השנה, זכה בהם ההקדש, ולכן אם מתייקרו הסלטות, הרווח שייך להקדש ואין המוכר יכול לחזור בו מהמחיר הראשון. ואם הוזלו הסלטות, אנחנו אומרים שלא יהיה כוח אדיוט עדיף מכוח הקדש, וכיוון שלגבי אדיוט תקנו חכמים שלא יקנה בכסף ללא משיכה, מחשש שיאמר לו נשרפו חיתך בעלייה כפי שלמדנו לאל בדף ממזיין, ומילא גם הקדש יכול לטעון כך. וכיוון שלא נמשכו עדיין הסלטות, יכול הקדש לחזור בו מהמקח ולקנות בזול, כפי המחיר עכשיו. מביאה הגמרא ביור אחר לאמור בברייתא שאין בהקדש דין ריבית. רב פאפה אמר באמת, הברייתא עוסקת בהלוואה ממש. ואחר כאן האופן שאין הגזבר מועל בהוצאת המעות לחולין, באבני בניין המסורות לגזבר הסכינן. מדובר באבנים שנמסרו לגזבר לבנייה במקדש ועדיין לא הוקדשו האבנים, ולכן כשהלווה אותם הגזבר לא מעל, ועל זה חידשה הברייתא שמותר לגזבר להלוותם בריבית. והטעם שאבני בניין נמסרות לגזבר קודם שהן מוקדשות כדי שמואל, ואמר שמואל, כשבונים בניין במקדש אין בונים אותו מאבנים של הקדש, כיוון שיש לחשוש שתוך כדי הבנייה יהנו הפועלים מהאבנים, כגון שישבו עליהם וכדומה. ולכן בונים את הבניין באבנים של חול של אדיוט שאינן קדושות, ורק אחר כך שהסתיימה הבנייה מקדישים את האבנים. הרוצה להקדיש את האבנים אינו קורא עליהם שם הקדש, אלא מוסרן לבנאי שיבנה להקדש, ורק לאחר הבנייה מקדישן. וכן כשקונים אבנים לצורך הבניין, אין משלמים עליהם מיד, אלא לוקחים אותם מהמוכר בהקפה, ובונים בהם לפני התשלום כשהם עדיין ממון אדיוט. ורק אחרי שהסתיימה מלאכת הבנייה, משלמים למוכר את תמורתם, והם נעשות קדושות. שואל הרשב"א, איך אפשר לחלל את קדושת הדמים שנותנים למוכר על האבנים הבנויות, והרי אי אפשר לחלל ממון הקדש על קרקע, כפי שלמדנו לעיל בדף נ"ד, ובניין זה הרי הוא מחובר לקרקע. תרץ הרשב"א שכיוון שבניינים אלו בנויים במקדש, אם יישארו האבנים של אדיוט, יצטרכו לעוקרם מהבניין ולהוציאם, ויהיו תלושות, אם כן הרי הן נחשבות כתלושות כבר עכשיו. שאלינו במשנה לעיל בדף נ"ו עמוד א', שהעבדים שטרות, קרקעות והקדשות אין בהם תשלומי כפל. אם נגנבו, מבררת הגמרא מן הנמילי, מניין לומדים דין זה שאם גנב אדם עבדים שטרות או קרקעות, או שגנב ממון הקדש אינו משלם כפל, דתנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא מופיעה במסכת בבא קמא בדף סמך ב' ובמסכת שבועות בדף מם ב'. הברייתא דורשת את דברי הכתוב העוסק בשומר חינם הטוען שנגנב הפיקדון מרשותו. ספר שמות פרק כ"ב פסוק ח' נאמר, על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שא, על סלמה, על כל אבידה אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם אשר שיון אלוהים ישלם שניים לרעהו. ודורשת הברייתא מקרא זה בכלל ופרט וכלל, שזה אחד מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, בכוונה בזה כך, שבמקום שפתח הכתוב בכלל, הרי כלל זה מרבה כל דבר. ואם לאחר מכן פירט הכתוב כמה דברים, נמצא שאין כוונתו לרבות אלא אל אותם דברים בלבד. ולפיכך, אם יש רק כלל ופרט, אז אין בכלל אלא מה שבפרט. אמנם אם חזר הכתוב וכלל בשנית, אז יש ללמוד שכוונתו לרבות יותר מן הפרטים שנמנו. ומעידך אין כוונתו לרבות כל דבר, מחר שהוא צריך לפרוט כמה דברים. ועל כן יש לומר אי התדן אלא כעין הפרט, שאכן ניתן לרבות גם דברים שלא הוזכרו בפרטים, ובתנאי שדומים הם לפרט. והלימוד הוא באופן זה, על כל דבר פשע זהו כלל, על שור, על חמור, על שא, על סלמה זהו פרט, על כל אבידה אשר יאמר, חזר הכתוב וחלל. נמצא שיש כאן כלל ופרט וכלל, והכלל בדרשה הזו הוא, שאי התדן אלא כעין הפרט, שיש לרבות כל דבר הדומה לפרט, ועל כן יש לומר בזה כך, מה הפרט שור, חמור, שא וסלמה שחייבה התורה כפל על גניבתו, מפורש הוא דבר המיטלטל וגופו שווה ממון, אף כל דבר המיטלטל וגופו ממון משלמים כפל על גניבתו, ועל כן יצאו מכלל זה קרקעות שאינן מטלטלין, בקרקע גונבים על ידי השגת גבול, על ידי שמזיז את הגבול שבין שדהו לשדה שכינו ללא ידיעתו, ונמצא שגונבו, ב' כשגונב ממנו דבר המחובר לקרקע שדינו כקרקע, כגון אדם שהפקיד אצל חברו 10 גפנים טעונות, ולאחר מכן טוען הנפקד שנגנבו ממנו 5 גפנים, ונמצא שהוא עצמו הגנב. כך תוספות במסכת בבא קמא ודף סמך ב' עמוד ב', דיבור המתחיל יצאו קרקעות. וכן יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות, כמה מבואר במסרת קידושין דף חב עמוד ב שדרשו זאת מהפסוק שנאמר לגבי עבדים בספר ויקרא פרק כ"ה פסוק מ"ו, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה והקישה אותם התורה לשדה אחוזה, וכן יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין הן, מכל מקום אין גופן ממון, אין הם שווים ממון בעצמותם, אלא גורמים לגבות ממון. דהיינו שאף שייתכן שהנייר עצמו שווה פרוטה, מכל מקום עיקר שוויים הוא בחוב הכתוב על גבם, ולגבי זה אין גופן ממון אלא גורמים לו בלבד. ועל כן התמעטו השטרות, העבדים והקרקעות, מדין תשלומי כפל, ולגבי הקדשות יש ללמוד זאת מדאמר קרא בהמשך הפסוק נאמר ישלם שניים לרעהו, ויש לדייק מכך שדווקא לרעהו עליו לשלם כפל אם גנב את ממונו ולא להקדש. בעוד שנינו במשנה שבהקדשות אין תשלומי כפל וגם לא תשלומי ארבעה וחמישה. מבררת הגמרא מה היא טעמה אם גנב אדם בהמת הקדש ותבחה ומחרה אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה. והמיעוט הזה מארבעה וחמישה שייך רק לגבי הקדש שיש ברשותו שור ושה, אבל לגבי קרקעות שטרות ועבדים אין צריך לומר שאין בהם תשלומי ארבעה וחמישה, כי לא חייבה התורה ארבעה וחמישה אלא בשור ושה בלבד. אז מה היא טעמה? מדוע אם גנב אדם בהמת הקדש ותבחה ומחרה אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה? והתשובה, מאחר שתשלומי ארבעה וחמישה אמר רחמנה ולא תשלומי שלושה בארבעה, דהיינו התורה חייבה את הגונף שור עושה וטבחו ומחרו לשלם תשלומי ארבעה וחמישה, ותשלום זה מתחלק באופן כזה, תשלום אחד הוא עבור גניבת הקרן, תשלום נוסף הוא עבור הכנס שכנסה תורה את הגנב לשלם כפל, ושני תשלומים נוספים בסה או שלושה תשלומים בשור הם עבור הכנס שכנסה תורה את הטובח ומוכר לשלם ארבעה וחמישה. ומאחר שנתבהר שיש ללמוד מדברי הכתוב שהגונב מן ההקדש שאינו משלם את הכנס של תשלום הכפל, נמצא שאם יהיה חייב עבור התביחה או המחירה, לא ישלם אלא שלושה תשלומים בסה וארבעה תשלומים בשור. ומאחר שנאמר בתורה לשלם תשלומי ארבעה וחמישה בדווקא, יש ללמוד שהתובח או מוכר שור עושה של הקדש פטור לגמרי מן הכנס עבור התביחה והמחירה. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף נ"ו עמוד א', שומר חינם אינו נשבע על שלא פשע בשמירת עבדים, שטרות, קרקעות והקדשות. ואומרים תוספות בדיבור המתחיל שומר חינם, שאומנם נקטה המשנה שומר חינם אינו נשבע, אבל גם אם פשע הוא לא צריך לשלם. ואפילו שומר שכר אם פשע אינו צריך לשלם, אחר שנתמעטו דברים אלו מכל פרשת השומרים ופשיעה בכללותם. והטעם שנקטה המשנה אינו נשבע, משום שמשנה זו היא קרה במסכת שבועות בדף מ"ב עמוד ב', וכאן לא הובאה המשנה אלא אגב דיני הונאה, והובאה כלשונה במסכת שבועות. ואומרת הגמרא מנין מי למנין לומדים את הדין הזה? אומרת הגמרא דתנו רבנן, ממה ששנו חכמים בברייתא דורשת לדברי הכתוב העוסק בדיני שומר חינם, ספר שמות פרק כ"ב פסוק ו', כמבואר בדברי הגמרא לקמן דף צדיד עמוד ב', שהפרשה הראשונה שנכתבה בתורה בדיני שומרים נאמרה לגבי שומר חינם, ואילו הפרשה שלאחריה נאמרה לגבי שומר שכר. נאמר בפסוק ייתן איש אל רעהו כסף או חילים לשמור וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב ישלם שניים, ולאחר מכן נאמר אם לא ימצא הגנב נקרא בעל הבית אל האלוהים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, דהיינו שחייב השומר להישבע כדי להיפטר מתשלום. כמו שנתבהר לאל בדף מ"א עמוד ב', שכוונת הכתוב ונקרא בעל הבית אל האלוהים היינו לשבועה שם בבית הדין, ודורשת הברייתא למקרא בכלל ופרט וכלל באופן כזה, כי ייתן איש אל רעהו זהו כלל, כסף או כלים זהו פרט, וגונב מבית האיש חזר הכתוב וכלל. ורק נציין שבמסכת שבועות הגרסה היא לשמור, מהמילה לשמור חזר בכלל, שוב כתבה התורה כלל, נמצא שיש בזה כלל ופרט וכלל, והכלל בזה הוא שיהיה תדן אלא כעין הפרט, שיש לרבות כל דבר הדומה לפרט. ואם כן יש לומר כאן כך, מה הפרט כסף או כלים שחייבה עליו התורה שומר חינם להישבע שלא פשע בשמירתו, מפורש שהוא דבר המיטלטל וגופו ממון, אף כל דבר המיטלטל וגופו ממון יהיה חייב שומר חינם להישבע, ולפיכך יצאו מכלל זה קרקעות שאינן מטלטלין, וכן יצאו עבדים שהוקשו ושבו לקרקעות, וכן יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין הן אין גופן ממון, שכל אלו אם הופקדו אצל שומר חינם ונגנבו או שעבדו אין השומר חייב להישבע שלא פשע בהם. ולגבי הקדשות יש לדרוש זאת מדאמר קרא נאמר בהמשך הפסוק כי ייתן איש אל רעהו, ויש ללמוד מכך שדווקא בממון של רעהו חייב שבועה ולא בממון של הקדש. בעוד שנינו במשנה שנושא שכר אינו משלם על גניבת עבדים, שטרות, קרקעות והקדשות. מבררת הגמרא מנין מי למנין לומדים את הדין הזה? אומרת הגמרא דתנו רבנן, שנו חכמים בברייתא הדורשת את דברי הכתוב העוסק בדיני שומר שכר, כי ייתן איש אל רעהו חמור או שור עושה בכל בהמה לשמור ומת או נשבר או נשבע אין רואה, ולאחר מכן נאמר ואם גנוב יגנב מאימו ישלם לבעליו, שחייב שומר שכר לשלם על גניבת הפיקדון. דורשת הברייתא את המקרא בכלל ופרט וכלל באופן כזה, כי ייתן איש אל רעהו זהו כלל, חמור או שור עושה זהו פרט, וכל בהמה לשמור חזר הכתוב וכלל. נמצא שיש כאן כלל ופרט וכלל, והכלל בזה הוא שהיא את הדן אלא כאין הפרט, שיש לרבות כל דבר הדומה לפרט, וממילא יש לומר כאן כך. מה הפרט חמור שור וסה מפורש שהוא דבר מתלטל וגופו ממון וחייב שומר שכר על גניבתו? אף כל דבר מתלטל וגופו ממון חייב שומר שכר על גניבתו. יצאו מכלל זה קרקעות שאינן מטלטלין, וכן יצאו עבדים שהוקשו ושבו לקרקעות, וכן יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין הן, אין גופן ממון, ולפיכך בכל אילו אין שומר שכר חייב לשלם אם נגנבו. ולגבי הקדשות יש לדרוש זאת דאמר קרא, נאמר בפסוק ייתן איש אל רעהו, ויש לדייק מכך שדווקא אם שמר על ממונו של רעהו חייב לשלם אם נגנב, ולא באופן ששמר על ממון של הקדש. אומרים התוספות בדיבור המתחיל כי ייתן איש אל רעהו כלל, שלכאורה מצינו כמה סוגיות הסותרות זו לזו בדרשת המקרא הזה. בסוגייתנו דורשת הגמרא את המקרא בכלל ופרט וכלל, ואילו במסכת נזיר בדף למדהי עמוד א' דורשת הגמרא את המקרא הזה בפרט וכלל ופרט, ובתורת כהנים דורשת הברייתא את המקרא בפרט וכלל. לכן כותבים התוספות שנראה שכל הדרשות הללו אינן אלא אסמכתא. מאחר שמסקנת הגמרא במסכת בבא קמא בדף סייעתא דשמיא בדף סמ"ד עמוד ב' היא שמן התיבות שור חמור ושה ממעטים עבדים קרקעות ושטרות בין לעניין כפל ובין לעניין שבועה. שנינו במשנה ששומר חינם אינו נשבע אל הקדשות. שואלת הגמרא ורימינו, יש להקשות סתירה לדין הזה מדברי המשנה במסכת שקלים פרק ב' משנה א', בה שנינו בני העיר ששלחו את שקליהן ביד שלוחים למקדש. וכדי לבאר את דברי הגמרא להלן יש להקדים ולפרש מעט מענייני השקלים, בעיקר על פי דברי הרמב״ם בהלכות שקלים. מצוות עשה מן התורה שייתן כל איש מישראל מחצית השקל בכל שנה למקדש, ומצווה זו אינה נוהגת אלא בזמן שבית המקדש קיים, ונוהגת גם בחוץ לארץ. באלף באדר היו משמיעים על השקלים, ב-15 באדר היו יושבים שולחנות בכל מדינה לקבל את המעות, ומחפהי בחודש, בחודש אדר היו מתחילים למשכן את מי שלא שילם. את השקלים היו מביאים לבית המקדש, ושם היו שתי תיבות רחבות מלמטה ופיהם צר למעלה, כדי שלא יוכל אדם ליטול מהמעות לעצמו, לא לגנוב משם, ומאחר שהייתה צורתם כשופר, היו נקראים בשם שופרות. על תיבה אחת היה כתוב תיקלין חדתין, דהיינו שקלים חדשים, ועל האחרת תיקלין התיקין, דהיינו שקלים ישנים שבה היה מניח מי שלא שקל בשנה שעברה. בכל מדינה היו גובים את השקלים של בני אותה מדינה ומשלחים אותם ביד שליחים לבית המקדש, שם היו אוספים את הכל בלשכה וממלאים מהם שלוש קופות גדולות, ואת הנותר שלא נכנס בקופות היה נותר בלשכה, ובשם שיערי הלשכה היה נקרא, ומהם היו משתמשים לחומת העיר ומגדליה. שלוש פעמים בשנה היו תורמים את הלשכה, 15 יום קודם חג הפסח, 15 יום קודם חג השבועות, ו-15 יום קודם חג הסוכות, וסדר התרומה כך הוא. היו נוטלים אחת משלושת הקופות וממלאים ממנה שלוש קופות קטנות ומשתמשים במעות אילו לצורך קורבנות ציבור עד שיכלו. אם קלו המעות קודם זמן התרומה השנייה, היו נוטלים מעות נוספות משערי הלשכה. ובשעת התרומה היו תורמים אף על השקלים שעבדו, ועל אלה שנגבו ועוד לא הגיעו, ועל אלה שעדיין לא נגבו כלל, כדי שיהיה לכל ישראל חלק בקורבנות הציבור, וכך היו עושים בתרומה שנייה ובתרומה שלישית. ומי שהביא את מעותיו לאחר שנתרמה התרומה השלישית, היה נותנה בתיבה של תיקלין התיקין, שקלים עתיקים. כאמור למדנו במשנה ששומר חינם אינו נשבע אל ההקדשות, מקשה הגמרא סתירה ורימינו, יש להקשות סתירה לדין הזה מדברי המשנה במסכת שקלים, שבה שנינו שבני העיר ששלחו שקליהן ביד שלוחים לבית המקדש ונגנבו השקלים מן השלוחים או שעבדו להם, הדין הוא כך. אם משנתרמה התרומה באו בני העיר עם השלוחים לדין, דהיינו שלא נודע להם על הגניבה או האבידה עד לאחר שהופרשה תרומת השקלים בבית המקדש, אז נשבעים השלוחים לגזברים של ההקדש שלא פשו בשמירת הכסף, שמאחר ונתרמה התרומה קודם שידעו בני העיר מן הגניבה, זכו אף הם בחלקם בתרומה זו, ושוב אינם צריכים ליתן שקלים אחרים. כמבואר בברייתא שמביאה הגמרא להלן, שהיו הגזברים תורמים על העבוד כדי שיהיה חלק בקופות הללו למי ששלח את שקלו ועבד, ועדיין אינו יודע בשעת התרומה שעבד שקלו. ונמצא שההקדש הוא הנפסד מן הגניבה הזו, ולפיכך מוטל על השלוחים להישבע לגזברים שלא פשו, ואם לאו, שלא נתרמה התרומה עד לאחר שידעו בני העיר מהגניבה הזו, אז נשבעים השלוחים לבני העיר שלא פשו בשמירת המעות, ובני העיר שוקלים אחרים תחתיהן. מוטל על בני העיר ליתן בשנית שקלים למקדש, שמאחר וידעו בשעת התרומה שנגנבו המעות, אין הגזברים זוכים עבורם בתרומת הלשכה, אלא על מנת שיביאו שקלים אחרים תחתיהם, ונמצא שבני העיר הם הנפסדים בגניבה זו, ולפיכך מוטל על השלוחים להישבע להם לבני העיר. נמצאו המעות שנעבדו או שיחזירו מגנבים לאחר שכבר שקלו בני העיר שקלים אחרים תחתיהם, אילו ואילו שקלים הם להקדש, שמאחר וחלה עליהם קדושה אינם יוצאים מידי קדושתם ואין עולין להם לבני העיר לצורך גביית השקלים של שנה הבאה. אם כן, מבואר מדברי המשנה שמוטל על השלוחים להישבע להקדש או לבעלים, אף ששקלים אילו שנמסרו להם לשמירה של הקדשם, הרי זה סותר למבואר במשנתנו ששומר חינם אינו נשבע על ממון של הקדש. תרץ לגמרא, אמר שמואל, אחא בנושא שכר עסקינן. המשנה במסכת שקלים עוסקת באופן שהיו השליחים שומרי שכר על השקלים ונשבעים הם כדי ליטול את שכרן. כלומר, אכן אין השליחים צריכים להישבע שלא פשו בשמירת המעות מחר שנתמעט ממון הקדש משבועה ותשלומים כמבואר במשנה. אלא מאחר והשליחים תובעים מן בני העיר את שכר שמירתם, מוטל עליהם להישבע שאין השקלים עדיין ברשותם בכדי שיוכלו לקבל את שכרם. שבה הגמרא, יחי אם כן שנשבעים הם כדי ליטול את שכרם, מדוע נאמר במשנה שישנו אופן שנשבעים הם לגזברים, הרי נשבעים לבני העיר מבעלה למימר. ככה היו צריכים לומר שהרי בני העיר הם הילו ששכרום לשמירה הזו ועליהם מוטלת החובה לשלם עבורה ולא על הגזברים. תרץ לגמרא, אמר רבה, אכן אין כוונת המשנה שנשבעים השליחים לגזברים, אלא שנשבעים הם לבני העיר כדי ליטול את שכרם. אבל שבועה זו עליה להיות במעמד הגזברים, שהרי ההקדש הוא הנפסד מן הגניבה הזו. כי איך כדי לא נחשדינו כדי שלא יחשדו הגזברים בבני העיר שלא יפרישו כלל את שקליהם, והנה מי, כי איך כדי לא לקרא להו פושעים, או כדי שלא יחשדו בהם שפשעו בשמירתם. והיינו שלא יחשדו בהם שעשו את השלוחים שומרי חינם ולא שומרי שכר, שבאופן כזה פשעו השולחים, כמבואר ברמב״ם, הלכות שקלים פרק ג' הלכה ח'. שואלת הגמרא, כיצד ייתכן שחייבים בני העיר לשלם לשליחים את שכרם, והנגנבו או שעבדו קטני, והרי כתוב במשנה שהמעות נגנבו או שעבדו, והדין הוא ששומר שכר בגניבה ועבדה חיובי מחייב, חייב על גניבה ועבדה, ואם כן, החנמי גם כאן, בשמירת מעות הקדש נעיד לשלום אלו משלמי, אף על פי שאין הם חייבים לשלם על גניבה או עבדה זו, מאחר שנתמעט ההקדש מדין תשלומי שומרים, אגריו, מי הלפסיד? מכל מקום יש להם להפסיד את שכר שמירתם, שהרי נשתעבדו לשמור את המעות מגניבה בעבדה, ועל מנת כן נוטלים הם שכר, ומאחר שלא עשו את המוטל עליהם, אין להם ליטול שכר. ואומר המאירי שיש ללמוד מכאן, ששומר שכר שיתנה עם המפקיד, שיהיה נפטר מגניבה בעבדה כשומר חינם, אף שאויל תנאו לפוטרו מתשלום, מכל מקום אם הייתה גניבה, אינו נוטל שכר עבור שמירתו, שהרי לא נעשית מלאכתו כהוגן, שנטילת השכר היא על השמירה אף מגניבה בעבדה, אלא אם כן ניתנה בפירוש עם הבעלים, שיתול שכרו בכל עניין. תרץ לגמרא, אמר רבא, אכן בגניבה ועבידה רגילים היו השליחים מפסידים את שכרם, אבל כאן מדובר שנגנבו בליסטי מזוין, או שעבדו על ידי שטבעה ספינתו של השליח בים. שדברים אלו אונס הם ולא קיבלו השליחים שמירה עליהם, ולפיכך אין להם להפסיד את שכרם. מביאה הגמרא תירוץ נוסף על הסתירה בין המשנה במסכת שקלים למשנתנו. רבי יוחנן אמר, אמני רבי שמעוני, המשנה במסכת שקלים המחייבת את השליחים להישבע על מעות הקדש, בשיטת רבי שמעוני, דאמר במסכת שבועות דף מבית עמוד בית, שקודשים שחייב בעליהם באחריותן יש להם דיני הונאה, אם מחרם ביותר מכדי שוויים, ואף נשבעים השומרים עליהם, כיוון שנידונים הם כממון הבעלים, ואם כן, אף לגבי שקלים יש לומר כן, שמאחר וחייבים בני העיר באחריות השקלים ששלחו, הרי זה כממונם, ולפיכך יש לשליחים להישבע שלא פשו בהם, ואין זה נידון כממון של הקדש שאין נשבעים עליו. מקשה הגמרא, תינך עד שלא נתרמה התרומה. תירוץ זה ניתן לאומרו באופן שנודע לבעלים מן הגניבה קודם שנתרמה התרומה, שבאופן זה אכן חייבים הם באחריות השקלים, ולפיכך נידונים הם כממונם ולא כממון הקדש. אבל באופן שנודע לבעלים משנתרמה התרומה לאחר שנתרמה תרומת השקלים, קודשים שאינו חייב באחריותה נינו, שהרי אינם חייבים ליתן שוב שקלים אחרים, ונמצא שמעות הקדש הם, והיה לשלוחים להיפטר משבוע. ומביאה הגמרא ראיה לדין הזה, שאם נודע לבעלים על הגניבה לאחר שנתרמה התרומה, אינם צריכים לשקול בשנית. נתניה שנינו בברייתא מופיעה במסכת כתובות בדף קופחת עמוד א', היו הגזברים תורמים את השקלים. תורמים הכוונה שממלאים שלוש קופות מן השקלים שהיו בלשכה והיו נוטלים אותם לצורך קורבנות הציבור, ושקלים אלו היו נידונים כתרומה גם עבור שאר השקלים שנותרו בלשכה כדי שיהיה לכל ישראל חלק בקורבנות. אז תורמים את השקלים על העבוד על מי ששלח את שקלו ביד אחר ועבדו המעות בדרך ולא נודע עדיין לבעלים על כך ועל הגבוי, על מי ששלח את שקלו ביד אחר ועדיין לא הגיע השליח לבית המקדש ועל העתיד לגבות, וגם על מי שעדיין לא שלח את שקלו כלל, אלא עתיד הוא לשולחו לאחר זמן. שכך הוא הדין שמי שנאנס ולא שלח את שקלו באדר יכול לשולחו במשך כל השנה כולה. ואם הביאו קודם שנתרמה התרומה השלישית, ב-15 יום קודם חג הסוכות היה מניחו בתיבה של השקלים החדשים, והיה שקלו משמש לקורבנות הציבור, ואם הביא לאחר הזמן הזה, היה מניחו בתיבת השקלים הישנים והיה משמש לחומת העיר ומגדלותיה. ומאחר שהיו הגזברים תורמים אף על העבוד, אין בני העיר צריכים לשקול בשנית, ואם כן, אין זה כקודשים שחייב באחריותם, ואף רבי שמעון מודה בזה שמעות אלו, ממון הקדשם ואין נשבעים עליהם. לכן מיישבת הגמרא את הסתירה בין המשניות באופן אחר, אלא אמר רבי אלעזר, אכן שבועה זו כדי להיפטר מן התשלומי, ונשבעים הם שלא פשו בשמירה, ואף בשומר חינם, ולא כדי ליטול את שכר השמירה, ואף שמן התורה אין השומרים נשבעים על ממון הקדש כלל, שבועה זו שנשבעים השלוחים תקנת חכמים היא, כדי שלא יהיו בני אדם מזלזלים בשמירת ממון ההקדשות. ואפילו אמרו אנשי העיר, הרי אנו שוקלים פעם שנייה ולא נשביעם, אין שומעים להם, לפי שתקנת חכמים היא, אין הקדש יוצא בלא שבועה, כך הרמב"ם בפירוש המשניות. אומר הרתבה שיש ללמוד מדברי הגמרא שרק לגבי הקדשות, תקנו חכמים את השבועה הזו כדי שלא יזלזלו בממון הקדש. אבל לגבי עבדים, שטרות וקרקעות, אין נשבעים עליהם אפילו מדרבנן. מוריי ורבותיי, אחי ורעי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף נ"ז במסכת בבא מציעא עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה אופן הסתפקה הגמרא עם העומר מתיר חיטין שזה רען? שאלה שנייה, האם יש ביטול מקח בקרקעות? שאלה שלישית, האם יש ביטול מקח בהקדשות? שאלה רביעית, לאלה שסוברים שיש דין ביטול מקח בהקדשות, מה דין הקדש שווה מנה שחיללו על שווה פרוטה, ומדוע התשובה בתוספות? שאלה חמישית, מה דין הקדשות בהונאה לרב חיסדא? בשאלה האחרונה על דף נ"ז, באיזה דינים חמור הדיות מן ההקדש? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה, בתלמוד תורתנו בדף נ"ז במסכת בבא מציעא. אנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית קביעותא, שתי משניות בכל יום. יהיה תלמודנו במשנה גם הוא לעילוי נשמה, עילוי נשמותיהם הקדושות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם. אוחזים אנו במסכת נזיר פרק ו' משנה ב'. ממשיכה המשנה בעניין שיעורי החיוב של הנזיר בשתיית יין ובאכילת ענבים, וחייב מלכות על שתיית היין בפני עצמו ועל אכילת הענבים בפני עצמן, וכן על אכילת החרצנים בפני עצמן ועל הזגים בפני עצמם. רבי אלעזר בן עזריה חולק ואומר, אינו חייב על אכילת חרצנים בפני עצמם או זגים בפני עצמם עד שיוכל לפחות שני חרצנים וזגן ביחד. אלו הם חרצנים ואלו הם זגים. החרצנים אלו החיצונים, קליפות הענבים, הזגים אלו הפנימיים הגרעינים, דברי רבי יהודה. אבל רבי יוסי אומר להפך, החרצנים הם הגרעינים והזגים הם הקליפות, וכדי שלא תטעה להחליפם, נקוט משל זה בידך, כזוג של בהמה, פעמון של בהמה תלוי בצברה, שחלק החיצון של הפעמון נקרא זוג, ואילו הפנימי נקרא ענבל, ואף בענייננו הזג הדומה לזוג הוא החלק החיצוני, דהיינו הקליפה, והחרצנים הם החלק הפנימי, דהיינו גרעיני הענבים. מסכת נזיר פרק ו' משנה ג', המשנה דנה בנזיר שהתגלח בתוך ימי נזירות או סתם נזירות למשך 30 יום, עם הנזיר גילח את שערות ראשו בתוך ימי הנזירות או שגילחו ליסטים בעל כוחו, הרי זה סותר את נזירותו ואינו ראוי לסיימה, ואינו יכול לסיימה עד שיהיה לו שיער שגדל 30 יום, ורק כשיהיה שערו גדול כראוי יכול לגלח תגלחת של מצווה לסיום נזירותו. נזיר שגילח את שערותיו בין בזוג, במספריים, בין בתר, או שספסף, שתלש בידו, אפילו כלשהו, כלומר אפילו שערה אחת, חייב מלכות. נזיר חופף ומפספס, מותר לנזיר לשפשף את שערות ראשו בידו, בציפורניו או בכלי, אבל לא סורק, אסור לו לסרוק את שערותיו במסרק. רבי ישמעאל אומר, לא יחוף את שערות ראשו באדמה מפני שמשרת את השיער. ראי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, טוב בניסן, י"ז בניסן, בית לחול המועד פסח תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי ענקית את תלמוד תורתנו בדף נ"ז במסכת בבא מציעא, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונעורם עליהם כל מיני דמיטב. מחר יום שישי, חי בניסן, ג' דחול המועד פסח, ערב שבת חול המועד פסח תשפ"ד, ונלמד כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, מדפים נ"ח ונ"ט במסכת בבא מציעא, ישתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, מלאים מלאים בניסים ובנפלאות כבימים ההם בזמן הזה. בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וססון ועיקר וכל מלא דמיטב מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.